כך תשמרו על הכסף שלכם. לפני מספר ימים העליתי סרטון לערוץ היוטיוב שנקרא כך תצאו ממרוץ העכברים. ושם דיברתי ממש על חמישה צעדים איך לצאת מרוץ העכברים. אני חייב להגיד לכם שהצעדים הם צעדים פשוטים. שימו לב, פשוטים. פשוט לא אומר בהכרח קל. זה לא קל לצאת ממרוץ העכברים. אבל היו שם חמישה צעדים פשוטים לעשות זאת. אז קודם כל הסרטון הזה זכה להצלחה גדולה וזה כיף היה לראות את זה, יותר מאלף ומשהו צפיות ביום הראשון, 200 ומשהו לייקים תוך באמת מספר ימים ועשרות תגובות. אחד השלבים שמה בדרך ליציאה ממרוץ העכברים היה לשמור על הכסף. והרבה מהתגובות שקיבלתי הם ביקשו, גיא, תרד יותר לעומק, תפרט, תרחיב, תעמיק בנושא הזה של איך לשמור על הכסף. והסרטון הזה הוא בדיוק על זה. בסרטון הזה אני אתן לכם מספר דרכים, אני מציע לכם, תהיו עם כלי כתיבה, תרשמו את זה. לא כל דבר אני אוכל ממש לרדת לעומק, אבל זה מספיק שיהיו שם נושאים חדשים שאולי לא חשבתם עליהם, אז זה יהיה המקום, תכתבו את זה ותעמיקו. חלק מהנושאים, אני ארד לעומק אולי בסרטונים עתידיים, תכתבו לי למטה אם יש איזה נושא כזה שהוא מאוד חשוב לכם, וחלק כבר נמצא לדעתי, אני בטוח שיש דברים שכבר נמצאים בתוך הערוץ שלנו, סך הכל יש שם כבר איזה כמעט 550 סרטונים. אז ככה, בסך הכל יש שני דברים עיקריים. יש להכניס כסף, שזה אומר מיגיעה אישית, מהעסקים, מההשקעות, להכניס כסף, ויש לשמור על הכסף. כבר אמרתי בעבר שהייתי במצב שלא הבנתי את המשמעות של לשמור על כסף. אמרתי, אני לא מבין את זה, אם אני מרוויח כסף, מי שמרוויח כסף יכול באמת לאבד אותו. עד שנתקלתי בכמה דוגמאות בחיים שלי, אחד מהם הוא חבר מאוד קרוב, והבנתי שבאמת יש את העניין הזה של לשמור על הכסף. אז בסרטון הזה, כפי שאמרתי, אנחנו נתמקד יותר בעניין של לשמור על הכסף. עכשיו, ממה אנחנו צריכים לשמור עליו? אנחנו צריכים מטבע הדברים לשמור עליו שהוא לא ייעלם, שלא אנשים או גופים ישלחו ידיים ויוציאו אותו. האיומים שקיימים, יש אין סוף איומים על הכסף שלנו, אתם חייבים לדעת את זה, אני כל הזמן אומר, ככל שיש לנו יותר, אז יש לנו יותר מה להפסיד, ויותר אנשים, גופים ירצו להכניס את היד לכיס שלנו ולהוציא כסף. תכף נראה באיזה דרכים הם יעשו את זה, כי נצטרך ללמוד להתגונן. אנחנו מדברים, הסרטון הזה זה לשמור על הכסף. איום אחד יכול להיות איום של מיסוי. הרי יש לנו כסף, הרווחנו אותו בין אם זה בעבודה כסחירים, בין אם זה מיוזמות שלנו כעצמאים, מהעסקים שיש לנו, מההשקעות, והמדינה רוצה את החלק שלה. והיא אוהבת ככה להכניס את היד לכיס שלנו, ממש ככה, ולמשוך משם כספים. אז זה איום אחד שאנחנו צריכים לדעת להתמודד איתו. איום אחר זה שיעורי ריבית. אם אנחנו קצת בעולם ההשקעות ואנחנו לובים כספים כדי לקנות נכסים, שימו לב, אני בערוץ שלי מטיף שלא לוקחים הלוואות בשביל צריכה, אך ורק בשביל נכסים. אז גם פה יש עניין של שערי ריבית, את תנאים של הלוואה. הרי זו עלות הכסף, הדברים שאנחנו משלמים. אנחנו צריכים, זה סוג של איום. ככל שיש לנו יותר נכסים, מטבע הדברים יהיה לנו יותר הלוואות, אז יהיה לנו עלויות הלוואה גדולות יותר. זה עוד משהו שמחלה את ההון שלנו. אינפלציה, ערך הכסף, מאוד מאוד חשוב, זה קריטי, אנשים לא מייחסים לזה חשיבות. אני כל הזמן חוזר על הדוגמה הזאת. אם יש לכם 100 שקלים ויש מוצר שעולה 10 שקלים, אתם יכולים לקנות, נכון לרגע זה, 10 מוצרים באמצעות השטר הזה של 100 שקל. עוד שנה ומשהו, המחירים ידהרו, וקרוב לוודאי, אותם 100 שקלים, לא השתנה הסכום, אבל כבר לא תוכלו להשיג 10 מוצרים, כפי שאמרנו. אתם תוכלו להשיג אולי 6, אולי 7, אולי פחות. זאת אומרת, השווי, 100 שקלים, הם נשארו 100 שקלים, אבל הם שווים הרבה פחות. וזה משהו שהוא מחלה את ההון שלנו, ואנחנו צריכים ללמוד להתמודד איתו במסגרת הכללים, איך אנחנו שומרים על הכסף שלנו. כשאנחנו נמצאים בעולם ההשקעות, יש סיכון גיאוגרפי. זה יכול להיות אפילו מאוד מינורי ומאוד בצומצם, אני אסביר. אם אנחנו, יש לנו מספר דירות להשקעה, תדמיינו מצב שקניתם כמה דירות וזה מה שיש לכם בבניין אחד. כלומר, בניין יש בו, לדוגמה, 10 דירות, מתוך ה-10 דירות, 3 דירות שלכם. כל דירה מכניסה שכירות. כמה? תלוי, 4,000, 5,000 כל דירה, יש לכם הכנסה קבועה של 12,000 שקלים, 15,000 שקלים, לא משנה כרגע כמה, אצל חלק מכם זה סכום שהוא מספיק, הוא כבר יצאתם ממרוץ העכברים עם הסכום הזה. אנחנו רואים שבניינים ישנים, יש להם נטייה מדי פעם לקרוס. כבר רואים את התופעה הזאת כאן בארץ. תחשבו שהבניין שלכם קרס. אז בואו נקווה ש... זה לא קרס על האנשים שנמצאים שם, זה כבר נושא אחר לגמרי, זה חיי אדם. אבל בשביל הדוגמה, היו שם שלוש דירות שלכם שהכניסו כסף כל חודש. פתאום אין שום דבר. חברות ביטוח, אנחנו כבר יודעים, יעשו הכל כדי לא לקחת, כדי להתנער מזה, אולי אפילו בצדק. אבל זה לא משנה, אתם, אם תרצו, באבחת חרב, נגדעה כל ההכנסה שלכם. כל ההכנסות שהיו לכם פשוט נעלמו ברגע אחד. אז זה חתיכת סיכון. אז כשאנחנו מדברים על לשמור על כסף, אנחנו ניגע בזה עוד מעט בהרחבה יותר, יש פה עניין של לפזר. אנחנו נרצה שיהיה פיזור, תכף אני ארחיב. עוד איומים שיש, אם אנחנו בעולם השקעות, איום סקטוריאלי. אנשים מאמינים בגז ואנרגיה. כל הכסף שלהם, בום, במניות של גז ואנרגיה. הסקטור הזה קרה משהו, קרס. כל הכסף נעלם בדיוק כמו הכספים באותו בניין בדוגמה מקודם. זה יכול להיות בכל מגזר, במגזר של של חברות השקעה, של בנקים, של חברות תעופה, זה לא משנה. אם אנחנו באמת פיזרנו את כל הביצים בסל אחד, יש לנו, עלולה להיווצר לנו בעיה מאוד גדולה. סיכון נוסף, שאיום שקיים, זה תביעות. אני חוזר למה שאמרתי בהתחלה. ככל שיש לכם יותר כסף, יותר אנשים ירצו לגעת בו. אנחנו מכירים את זה, בטח אני כעורך דין, יש את ההגדרה הזאת של דיפ פוקט, כיס עמוק, כלומר מישהו שהוא בעל אמצעים. אנשים לא יתבעו, ברוב המקרים לא יתבעו מישהו שהם אומרים, אוקיי, אני אתבע אותו, גם אם השגתי את פסק הדין, מה אני אעשה איתו? אין הרי כסף להוציא מאותו בן אדם. אז מה אני אעשה עם פסק הדין? אני אתלה אותו למסגרת, אני מסגר אותו ואתלה אותו על הקיר? זה לא יעזור. אבל מרגע שיש לכם כסף, אתם תתחילו, אנשים יחפשו לתבוע אתכם. אתם רואים את זה עם תביעות ייצוגיות, עם כל כך הרבה דברים. חברה שיש לה הרבה כסף שמרוויחה טוב, היא חשופה להרבה מאוד תביעות. קחו את החברות הגדולות ביותר שיש, פייסבוק, גוגל, כל חברה מאוד מצליחה, היא כל היום עסוקה בלהתגונן מתביעות, ויכולות להיות גם תביעות שיפרקו את החברה. אז נכתב על זה ספר שלם שגרישם כתב עליו. הדברים האלה קיימים, תביעות זה משהו שצריך לדעת להתמודד איתו כשמתחיל להיות לנו כסף. ועוד איום שזה הוצאות. אנחנו יכולים להתחיל להוציא הרבה מאוד כספים כי הלכנו לאיבוד, כי המבנה הפיננסי שלנו מתחיל להיות רחב יותר, מסובך יותר, והוא הפך להיות יותר גדול מאיתנו. עכשיו, אלה האיומים. בוא נראה מה אנחנו יכולים לעשות כדי לצמצם את אותם איומים. אז לגבי מיסוי, אנחנו נצטרך להצטייד באנשי מקצוע טובים, בין אם זה מנהל חשבונות, יועץ מס, רואה חשבון, הדברים האלה חשובים. ככל שאנחנו מרוויחים יותר, יכול להיות שאנחנו צריכים להתחיל להתקדם ליועצים טובים יותר. אם היועצים הם כאלה שגדלים איתנו, כבר עשיתי על זה בעבר סרטון מצוין. אם לא, אנחנו, חלק מהגדילה יהיה לחפש יועצים שמתאימים לבעיות הבאות שלנו. אתם יודעים, ככל שגדלים יש בעיות חדשות שצצות. חלק יקראו לזה צרות של עשירים, זה כנראה נכון, אבל עדיין אלה בעיות חדשות. אז אנחנו נצטרך להצטייד באנשי מקצוע טובים, וכבר תרשמו לכם בצד, הרבה מהדברים שאני אגע בהם עכשיו, ההתגוננות תהיה באמצעות אנשי מקצוע. כלומר, הצוות שמקיף אותנו, המערך ההגנה הזה, הוא צריך להיבחר בקפידה. זה לא יהיו בעלי המקצוע שנתנו את ההצעה הנמוכה יותר. זה אנשים שאנחנו בחרנו אותם לא כי המחיר שלהם הוא זול, אלא כי הם אנשים שמומחים בתחום שלהם, ויש להם הרבה ניסיון, וקיבלנו עליהם המלצות. בדרך כלל זה יהיה ממשקיעים או מאנשים ברמות שלנו, ככל שנגדל, הסביבה שלנו תתפתח גם כן. אז זה כבר דבר אחד, אנשי הצוות. ועכשיו אנחנו עדיין במיסוי. תראו, נכון למועד צילום סרטון זה, השקעות שכספים שמושקעים בנדלן, אז אם זה דירות למגורים, שכירות עד 5,000 וקצת שקלים לחודש היא כרגע פטורה. זה נחמד, כי על רוב ההכנסות יש מס, אז, ובשיעורים גבוהים, שיכול להגיע גם כאלה 50% ולפעמים יותר. אז תחשבו איזה יופי שעד 5,000 זה יכול להיות פטור. סכומים מעבר לזה בתחום הנדלן, דירות מגורים, יש כמה מסלולים, יש סרטון נפלא, אם אני יכול להעיד לסרטונים שלי, זה פשוט סרטון שלקחתי את הרואה חשבון שלי, תחפשו את הסרטון הזה על מיסוי בדירות מגורים, 40 דקות רק על זה, אבל מסלולי המס שמה הם הרבה יותר, אם תרצו, עדינים מאשר כל דבר אחר, בטח משטר מס שחל על יגיעה אישית ועבודה. יש שם מסלולים של 10%, זה עולם אחר. עכשיו עוד פעם, דיברנו על זה, יש לנו כסף בחשבונות, אם אנחנו מתחילים, אם אנחנו משלמים 50% מס על דברים שיש שם או שהרווחנו, זה הכסף מתחיל להיפגע, ההון מתחיל להיפגע בצורה משמעותית, להבדיל אם אנחנו משלמים 10% או לא משלמים בכלל. לכן העניין הזה של מיסוי הוא מאוד חשוב. לפעמים זה הצורה שבה אנחנו נתאגד. יכול להיות שלנו X נכסים וזה יהיה נכון. שימו לב, כרגע אני מדבר רק על ברמה המיסויית. יש גם עוד יתרונות. אבל ברמה המיסויית להגיד, אוקיי, בוא נקים חברה, כי עכשיו בתוך חברה יש, יש מס חברות שמשלמים אותו ברמת החברה. אחר כך יש מס נוסף ככל ו... אנחנו נחליט שאנחנו מושכים כסף החוצה, נכון למועד סרטון זה 30%, זה נקרא מס על דיבידנד של בעלי שליטה, אם זה חברות שאתם הקמתם, זה בעלי שליטה, אם זה חברות בורסאיות, ברוב המקרים זה יהיה 25%. תמיד תתעדכנו לפני שאתם עושים השקעה עם בעלי מקצוע, אנשי מקצוע, כדי לדעת את הנתונים המדויקים לזמן שאתם מבצעים את ההשקעה. אז בהרבה מקרים, אם אנחנו, יש לנו איזה סוג של פעילות עסקית מסוימת, שאנחנו רואים שסביבת הריבית שמה, התשלומי מיסים שמה, היא בסביבות ה-50%, יכול להיות שזה יהיה חכם, אני אומר, יכול להיות זה בעדינות, זה יהיה חכם בהרבה מקרים להקים חברה, ואז לשלם רק מס חברות. אם הפעילות העסקית שלנו היא כזאת, שאנחנו לא חייבים למשוך כסף מהחברה, כדי לקלקל את עצמנו, את המשפחה שלנו, אז זה אומר שהכספים אמנם בחברה, הם לא יצאו החוצה אלינו לחשבונות הפרטיים שלנו, אבל הם משלמים רק מס חברות, כמה שזה לא יהיה, סביבות 23%. ואז יתרת הכסף שלא שולמה, היא נשארת בחשבון. זה כסף שלנו ששייך לחברה. הכסף שם יתפח, מה אני יכול לעשות עם הכסף הזה? אתם צודקים, לקנות עוד נכסים, זה יותר הגיוני מאשר לשלם אותו לכל מיני גופים ממשלתיים על מיסוי. כלומר, חלק מהעניין של המיסוי זה לא רק להיות באפיקים הנכונים, או להיוועץ באנשי מקצוע נכונים וטובים, זה גם יכול להיות בצורת התאגדות שאנחנו הולכים. דבר נוסף בהקשר של מיסוי, זה שלהשתמש בלשים לב להוצאות שלנו. אנחנו רוצים להכניס כמה שיותר הוצאות מבחינה חוקית, רק חוקית, כהוצאות מוכרות. אם אנחנו עכשיו טסנו להשתלמות מסוימת בהקשר של אחד העסקים שלנו, אנחנו יתייחסו, עוד פעם תבדקו את זה עם רואי חשבון, אבל יתייחסו להוצאות האלה כהוצאות שהן מוכרות. עכשיו, מה הכוונה במוכרות? בואו ניתן דוגמה מאוד פשוטה. הכנסתם, שימו לב, הכנסתם, לא הרווחתם, הכנסתם 100 שקלים, אוקיי? אם יש 0 הוצאות, אז הרווח שלכם הוא 100 שקלים. נגיד שהסביבת מס, תשלום מס היא 50%, רק בשביל הדוגמה שיהיה קל, אז הכנסנו 100, אין הוצאות, הרווח הוא 100, 50%, בום, 50 שקלים מתוך ה-100 הלכו לשלטונות המס. אותה דוגמה, הכנסנו 100, היו לנו הוצאות, טסנו ל, לא יודע, לכנס, עשינו כמה דברים, ההוצאות היו נגיד 20 שקלים, 30 שקלים, אוקיי? אז עכשיו, הכנסות 100 פחות הוצאות 30, יש לנו 70, ה-50% יבואו על ה-70, כלומר, חצי מ-70, 50%, 35 שקלים, לא 50 כבר, שילמנו 35 שקלים. כשאנחנו מכירים את זה, ואנחנו דואגים שכמעט כל ההוצאות שלנו, הן יכולות להיות משויכות חוקית לאחד העסקים שלנו, המיזמים שלנו, מקורות הרווח שלנו, ההשקעות שלנו, אז זה מעולה. כי מה קורה את האנשים שכירים? הם מרוויחים כסף. עכשיו שלטונות הבס באים ונוקחים את הנתח הגדול ביותר של המיסוי, 50% ויותר, אני אומר לכם, אתם יודעים את זה בעצמכם, ועכשיו בן אדם טס לחוץ לארץ. אז כמובן שזה מהכסף שלו אחרי כל המיסים. מה קורה אצל אנשי עסקים? אם יש לכם לדוגמה השקעות בארצות הברית, נדלן בארצות הברית, ועכשיו אתם טסים לארצות הברית, כן, אתם תיהנו בטיסה הזאת, בכלל אני טוען שאנחנו צריכים ליהנות מכל דבר שאנחנו עושים, אבל הטיסה הזאת הלכה בין היתר לראות את הנכסים שלכם, להיפגש עם החברות שמנהלות אותם, אולי למצוא נכסים נוספים. כלומר, הם יחשבו, ובצדק, כסוג של הוצאה לעסק שלכם. עכשיו, איזה כיף. מקודם אמרנו כמישהו שהוא שכיר, הוא כבר שילם המון כסף מס, ועכשיו ממה שנשאר לו, הוא משלם כסף ולא מכירים בזה כהוצאה. מקרה אחר, יש לנו הכנסות מנכסים, אנחנו טסים לחול, נהנים, כן, הטיסה היא נועדה גם כן לדאוג לנכסים שלנו, זה יוכר כהוצאה, מה שאומר שזה יקטין את הרווח, ואנחנו נשלם פחות מס. עוד דבר בהקשר של הוצאות, יש הוצאות שמקראות פחת, לא אלאה אתכם בזה, בכלל הנושא המיסוי הוא לא תמיד מעניין, זה understatement, הוא ממש לא מעניין, או כמו שאני אוהב להגיד, ככל שהוא פחות מעניין, ככה הוא יותר חשוב, כי אנחנו משלמים הרבה פחות כסף. חזרה לפחת. פחת זו הוצאה רעיונית. מה היא אומרת? שלמרות שלא הוצאנו, בדוגמה מקודם עם הכנס, באמת הוצאנו כסף מהכיס, אבל פחת זה אומר זו הוצאה שלא באמת כרגע יצאה מהכיס שלנו, אבל שלטונות המס בנסיבות מסוימות יכולות להתייחס לסכום מסוים כסוג של הוצאה כזאת. אם ניקח את אותה דוגמה של 100 שקלים, אז אמרנו 20 שקלים לדוגמה שהיינו באיזה כנס, יכירו בזה כהוצאה. עכשיו יכול להיות שעוד 20 שקלים יכירו בהם כפחת, סוג של הוצאה רעיונית. בואו לא נצלול בזה יותר מדי לעומק, אבל תבינו שהדבר הזה קיים, והדבר הזה פשוט שומר על הכסף שלנו, הוא יגרום לכם לשלם פחות מיסוי. אז אתם מאוד תאהבו את העניין הזה של הפחת. דבר אחרון בהקשר של מיסים, ואני אומר לכם, יש אין סוף. אני מנסה בסרטון הזה לתת לכם לענות על האין סוף תגובות שהיו בהקשר של גיא, תפרט יותר איך לשמור על הכסף. בהקשר של מיסים, יש משהו מאוד יפה. ככל שאנחנו משקיעים יותר, משקיעים אתם יודעים, זה לקנות נכסים, וערך הנכסים עולה, אין מס, נכון? למועד סרטון זה, אין מס על עליות השווי של הנכסים, כל עוד אני לא מוכר. אם קניתי נכס נדלן, עלה השווי שלו, אני מוכר, כן, אני אתקל במס שבח. גם שם יש פטורים, יש הרבה מה לעשות, אבל אני נתקל. אבל רק מזה שקניתי משהו מיליון שקלים, ואחרי איקס זמן הוא שווה 1,700,000 או 2,000,000, יש לי פה תכלס רווח של 1,000,000 שקלים, אני לא משלם על זה מס. אם אני אמכור, זה יהיה סיפור אחר. אבל תבינו את החשיבות של לקנות נכסים. זה, כאילו, כמה שאני לא אגיד את זה, תקעקעו את זה על הגוף אפילו. לקנות נכסים, לקנות נכסים, לקנות נכסים, אוקיי? תהיו investors ולא consumers. פשוט תקנו נכסים. אז אלה הדברים רק בהקשר של מיסוי. אמרנו על לראות צורת התאגדות, לקחת רואי חשבון טוב, יועצים טובים, האפיקים של נדלן יש בדרך כלל מיסוי נמוך יותר, על להכיר הוצאות. דיברנו על זה שפחת, תבדקו מה זה עם מי שמנהל לכם את החשבונות, איך אתם יכולים להכניס פחת בהוצאות. ודיברנו על זה שאין מס על עליית שווי של נכסים. שימו לב, כשהשווי עולה, גם אם לא מכרתי, אני יכול לעשות ריפייננס, מחזורים, למשוך משם כסף. הרי זה האקזיטים שאני אוהב לעשות מתוך עליות השווי, ואז אני גם נשאר עם הנכס, גם אין לי תאונת מס, וגם אני ממשיך לקבל שכירות שמה. מה יותר טוב מזה? אין הרבה דברים יותר טובים מזה בתחום הפיננסי. אוקיי, זה היה בהקשר של מיסוי באיך לשמור על הכסף. רק הנקודה הזאת, תראו כמה כסף היא יכולה לשמור. זה כסף שאנחנו עובדים עליו קשה. בין אם זה הגיע אישית, בין אם זה בהשקעות שאנחנו לוקחים שם סיכונים, מכניסים כספים גם שלנו, לוקחים הלוואות, עמלים מאוד מאוד קשה כדי ליצור את ההון הזה, ואף אחד לא נותן לנו רשת ביטחון, רק אנחנו נותנים לעצמנו, לכן חובה עלינו לראות איך אנחנו שומרים על הכסף, על ההון שלנו, ומשלמים כמה שפחות. נתקדם. דבר נוסף זה גיוון, diversify. זה, הזכרתי בהתחלה את העניין של הגיאוגרפי, סיכון גיאוגרפי. אתם יכולים להשקיע את כל הכסף שלכם בארץ מסוימת וכל הכלכלה שלה תתמוטט. אז אנחנו רוצים שיהיה לנו גיוון, פיזור של בכמה מקומות. זאת אומרת, לפי הדוגמה בהתחלה שלה אמרתי, גם אם הדירות הן עדיין שייכות למגזר הנדלן, מגזר המגורים, ארץ ישראל, אבל עדיין יש להיות בבניין אחד או מפוזר על שטח רחב יותר, תסכימו איתי שזה פיזור יותר גדול. עכשיו, לפני שאני אעמיק עוד יותר בעניין של פיזור, diversify, אני תמיד חייב להגיד את זה. וורן באפט, הוא אומר שמי שעושה, מי שמגוון את ההשקעות, הוא לא יודע כנראה מה הוא עושה, הוא לא מבין בהשקעות, הוא דברים האלה. וחבר'ה, אני הולך איתו, אני מעולם לא אמרתי משהו הפוך ממנו. אבל אני אומר, הוא כנראה צודק. אני צריך לצאת מנקודת הנחה שאני לא מבין טוב בהשקעות, ולכן, מכיוון שאני לא הוא, אני כן צריך לפעול בדרך הזאת, דווקא בגלל שאולי אני, לא אולי בטוח, מבין הרבה פחות. אז יש לנו בגדול שני סוגים עיקריים של גיוון. אחד זה באמת גיוון גיאוגרפי, שזה אמרנו, הדירות יחולקו לכל מיני דברים. מעבר לזה יש עוד אלמנט שזה יכול להיות לא רק דירות מגורים, גם דירות מגורים, גם משרדים, מחסנים, חנויות כנכסי נדלן, יכול להיות גם מגרשים. שימו לב, זה הכל עניין של לגוון, לגוון זה לפזר את הביצים בהרבה מאוד סלים. אחר כך יש את העניין במסגרת הגיאוגרפי, זה יכול להיות דירות בחול, דירות בארצות הברית, דירות באירופה, בעוד מדינות, אתם כבר הבנתם את הנקודה הזאת. ויש את הגיוון הסקטוריאלי, עד עכשיו זה היה פיזי, גיאוגרפי, יש סקטוריאלי. זה אם אנחנו משקיעים, אז אנחנו לא נהיה רק בחברות של, רק במגזר הבנקים, או רק במגזר התעופה, או חברות ביטוח, או טקסטיל, או מה שלא יהיה. אנחנו נדאג שאנחנו מפוזרים על הרבה סקטורים, וגם פה יש פיזור, יש להשקיע רק בארצות הברית, ויש להשקיע גם בחברות מובילות באירופה, ויש סקטור טכנולוגיה, יש כל כך הרבה מה לעשות, זו נקודה שהיא מאוד חשובה, תרשמו את זה, זה חשוב. העניין הזה של הגיוון בעיניי מאוד מאוד חשוב לשמור על הכסף שלנו. דבר נוסף, תכתבו את זה, זה נקרא asymmetric risk. כלומר, ה-asymmetric risk, למה הכוונה? כשאני נכנס להשקעה מסוימת, אתם יודעים, תמיד אני אומר, תבדקו גם כן מה יכול לקרות ב-worst case scenario, בתרחיש הרע ביותר. יחד עם זאת, תראו גם מה יכול לקרות ב-best case scenario, בתרחיש הטוב ביותר. מה אני רוצה שיקרה בהקשר של asymmetric risk? אני רוצה להיכנס להשקעה שה-downside שלה, החלק שלקראת התרחיש הגרוע ביותר, הוא כזה, אבל ה-upside הוא כזה, הוא הרבה יותר גדול. לשם אני מכוון, כי כשאני אלך על מספר השקעות, רבות ככל שאפשר, בכיוון הזה של ה-asymmetric risk, זאת אומרת שיש לי הרבה יותר מה להרוויח מאשר מה להפסיד, בסופו של דבר אני ארוויח הרבה יותר, וזה סוג של מנגנון שעוזר לי לשמור על ערך הכסף שלי, עוזר לי לשמור על הכספים שלי, מגן על ההשקעות שלי. תזכרו את הדבר הזה, יכול להיות שהוא קצת למתקדמים, אני יודע שאני קצת לפעמים רץ, זה לא משנה. אתם תוציאו מהסרטון כרגע, אל תיבעלו. ואני אפתח סוגריים ואני אגיד, אחד המנטורים שלי אמר לי, דן לוק, הוא אמר לי, גיא, בפגישה שהייתה לי איתו, הוא אמר לי, גיא, כשאתה הורת הגלגלים שלי בעיניים מסתובבים, אחרי כמה דברים שהוא זרק לי וצייר לי, אני מדבר איתכם, אני מרגיש התרגשות בגוף, כי אני זוכר את היום הזה שם בלס וגאס, אצלו בסוויטה. הוא אמר לי, כשאתה באוברוולם, אז זה אומר שאתה מתקדם. אז תיקחו את זה, אם מישהו עכשיו הרגיש שחלק מהדברים הם טיפה מתקדמים, זה בסדר, זה אומר שאתם בהתקדמות, בצמיחה. תוציאו את מה שאתם צריכים לשלב שלכם כרגע, ותחזרו לסרטון הזה, הוא יחכה לכם עוד הרבה מאוד שנים, אני מקווה שגם אחריי, אחרי שאני אצום עיניים מתישהו, הוא יחכה לכם שמה, ואז תוכלו להוציא דברים נוספים ודברים נוספים ולהתקדם, אז תקחו את זה בהקשר הזה. אז דיברנו על העניין הזה של להיכנס להשקעות ולראות שיש לי את הדאונסייז ויש לי את האפסייד שזה הרבה יותר. דבר נוסף, להקים חברה. עכשיו, מקודם הזכרתי את הקמת חברה בהקשר של מיסוי, אבל הקמת חברה יש לה עוד הקשרים. חברה זה תאגיד נפרד, זה ישות משפטית נפרדת, ובין היתר יש לה שמה סוג של הגנה. ההגנה זה אומר שאם יש איזשהו בעיות במסגרת החברה, אי אפשר להגיע אליכם, אפשר לתבוע רק את החברה. נכון, יש כל מיני דרכים שזה נקרא הרמת מסך, איפה שאתם התנהגתם במרמה או הקמתם חברה באמת בשביל התנהגות לא ראויה, אז יכולים להגיע גם אליכם. אבל רוב הפעילויות העסקיות שלנו הן נעשות בתום לב, בדרך מקובלת, ובמקרים כאלה אתם תהיו מוגנים. אז אני מאוד בעד בנסיבות מסוימות, עוד פעם תתייצו עם הרואה חשבון, יש מקומות שתקימו חברה. אחד הדברים שיכולים להיות קלאסי להקים חברה, זה כשיש לכם פעילות עסקית שהיא כבר גדולה, אז יהיה לכם שם גם את העניין המיסוי שאמרתי בהתחלה, אתם תשלמו פחות מס, וגם תהיה לכם הגנה, אם עשיתם איזה פשלה, או בעסק שלכם בצורה כזו או אחרת, או סתם כי אתם מאוד מצליחים, ומישהו ירצה לתבוע אתכם, דיברנו על זה, ככל שמצליחים יותר, יותר אנשים יחפשו לפגוע בנו, אז תהיה לכם את ההגנה הזאת של החברה, ולא יגיעו לנכסים הפרטיים שלכם. מקסימום זה יסתיים בחברה הזאת, ואם יש לכם עוד הרבה מאוד נכסים, אפרופו גיוון, והרבה חברות, ומערך מאוד בנוי ויציב, אז מכה בכנף כל הסיפור הזה, וזה לא יפגע, לא יגיע לחשבונות שלכם האישיים ולעוד דברים, אז קחו את זה בחשבון. אופציה שנייה להקים חברה, זה כשאתם מתחילים להשקיע בנכסים מסחריים, לא דירות מגורים, מסחריים. בארץ בעיניי זה מאוד נבון, בטח שעושים את זה הרבה, אז גם כן מבחינה מיסויית, גם כן מהבחינה שאם מישהו פתאום נפגע באחד הנכסים שלכם, מגיעות תביעות, לא יודע מה, יש לנו הגנה של חברה ששומרת עלינו. שימו לב, יש מקרים שבהם יש לנו פעילות בחברה, החברה מרוויחה כסף כתוצאה מפעילות עסקית, ואז מתחילה לקנות נכסים. בשלב מסוים, תרשמו לכם את זה כהערה בצד, יכול להיות שכדי להגן על הכסף, אנחנו מדברים פה על להגן על הכסף שלנו, על ההון, יכול להיות שנרצה לעשות הפרדה לשתי חברות. למה? כי אם פתאום יהיה איזה פשלה בעניין של העבודה שלנו, ואנשים יתבעו, ובכסף שהיה לי בחברה, אני פשוט רכשתי נכסים, יש הרבה מאיפה להיפרע. יש שם נכסים שעומדים ואפשר לפגוע בהם, אז זו תהיה עצה נכונה להתחיל לעשות את ההפרדות. לפעמים שווה לעשות את ההפרדות, לא כי אתם לא הולכים לקחת אחריות על דברים שעשיתם או על מחדלים שעשיתם. אני בגדול, לא בגדול, אני אומר לכם, תמיד תיקחו אחריות על דברים, אבל זה מרחיק את האש מכם. כי אנשים יגידו, רגע, אם אני תוקף כאן, ואני אומר לכם, תראו שיש עולם כזה שאנשים שמנסים רק לתקוף, לראות איפה יש כסף ולקחת אותו. אז אנשים מראש יגידו, רגע, פה זה כבר סגור כחברה, הנכסים זה בכלל למקום אחר, זה כאן, זה יהיה יותר קשה. אתם לא רוצים לעשות את הדרך קלה לאלה שרוצים לעשות לכם רע. אז תיקחו בחשבון גם את העניין הזה של הקמת חברה. עכשיו תכף אני אגע בעוד משהו שבעיניי הוא מאוד חשוב, אבל אני חייב להזכיר את ג'ים רון. ג'ים רון דיבר על עונות השנה, והוא דיבר על זה שיש עונה שבה אנחנו עוברים עמלים מאוד קשה לזרוע, ובעונה אחרת אנחנו קוצרים, ויש עונה שאנחנו מאפסנים את התבועה שלנו, זה יכול להיות בתוך אסם. הוא אומר, אם לא נשמור על האסם, זה יכול להיות לבוא, לרסס, לגדר, לשים דחלילים שלא יבואו ציפורים. חבר'ה, לא יחכה לכם שם שום דבר. כלום. אתם יודעים איך העולם הזה בנוי. אתם מגדלים משהו, באים ציפורים, מנסים לאכול את זה. אם לא ציפורים, מזיקים, חיות, זוחלים, מה לא, חיידקים, מה לא יבוא, ולנסות לגעת לכם בדברים. תפקידכם הוא לשמור על הדברים שלכם, ובכלל לשמור על נכסים שלכם. ג'ים רון אומר את זה יפה, protect like a mother. שימו לב, הוא לא אומר like a father. הוא יוצא מתוך נקודת הנחה שאימהות מגינות הרבה יותר טוב על הילדים שלהם, אוקיי? יש עליו בהרצאות שלו שהוא אומר, אוקיי, אני אפשר להגיד גם פרוטקט לייק פאדר, אבל אני מאוד אהבתי את ההתחלה שלו, פרוטקט לייק מאבר. אנחנו יודעים איך זה, שתמיד את הלוויה, שהיא שומרת, לא נתקרב בכלל לגורים של חתול חלש, של חתולה חלשה, כי כשהיא צריכה לשמור עליהם, אתם יודעים מה יקרה. אז הוא אומר, ככה תשמרו על הנכסים שלכם, לייק מאבר. אז תרשמו את זה לעצמכם. עוד דבר שבעיניי הוא מאוד חשוב, ועם זה אני ארצה לסיים את הסרטון הזה. אני כבר אשמח, אם אהבתם את הדברים שנאמרו עד עכשיו, אז כבר אני אשמח ללייק שלכם למטה. זה עוזר לי מאוד מול האלגוריתם של יוטיוב. זה גורם להפיץ התכנים להרבה יותר אנשים, וזו למעשה השליחות שלי. אז אני אודה לכם אם אהבתם ללייק. עוד פעם, דברים שלקחתם, תכתבו בתגובות, ואיזה דברים אתם רוצים עוד הרחבה. אם אני אראה שיש הרבה תגובות שרוצות משהו מסוים, אני אעשה סרטון נפרד. ובכלל, אם אתם צופים עכשיו בסרטון הזה ואתם לא מנויים לערוץ, יש למטה כפתור, תירשמו, תחצו גם על הפעמון כדי שתקבלו התראה כל פעם שאנחנו מעלים סרטונים חדשים, ולא תפספסו תכנים שאנחנו מעלים, אנחנו מעלים תכנים חדשים מדי יום. דבר נוסף שבעיניי הוא מאוד עוזר לשמור על הכסף שלנו, על הנכסים שלנו, הוא התנהלות ראויה. עכשיו אני אגיד לכם כמה דברים בהקשר הזה. אחד, תדעו שחלק מהשמדת ההון הגדולה ביותר שקורית, היא אנשים שמתגרשים. עכשיו יכול להיות שברגע זה פיזרתי מלח על פצעים של אחדים מכם, אבל זה בדיוק ככה. עכשיו אני לא אומר שבמקרים שצריך לא להתגרש, אני גם קטונתי בכלל מלדבר בנושאים האלה. בקושי בנושאים הפיננסיים אני עוד מרשה לעצמי לדבר. אבל שימו לב להשמדת ההון שקורית פה. אנשים, שני זוגות נפרדים, עכשיו הם צריכים עכשיו כל אחד להחזיק דירה משל עצמו, מה שלפני כן החזיקו דירה אחת. הוצאות, עורכי דין, בטח אם סוגרים את הדברים בצורה פחות יפה, זה עלויות מטורפות. ואני בכלל אומר שהחיים הם לא פשוטים. הם ממש לא פשוטים, ואם יש לנו בעיות בפנים, בבית, אנחנו אמורים להיות שם עד כמה שאפשר סגורים עם עצמנו כדי להילחם מול הצרות או מול הדברים שמחכים לנו בחוץ, אז בטח כשיש את הפרידה הזאת זה בעייתי. עכשיו למה אני אומר את זה? כי אני מדבר על התנהלות. תתנהלו נכון, אוקיי? בהקשר של גירושים, זה תמיד בא לי בכל העולמות האלה שאנשים מרמים אחד את השני, בוגדים, לא יודע מה עושים. הדברים האלה מובילים לגירושים, אבל זה לא הנקודה של הגירושים. הנקודה היא שזה פוגע בהון. אני עכשיו מביא את זה רק מהנקודה של הפגיעה בהון. עוד דבר, אתם עושים רע לאנשים אחרים? זה יחזור אליכם. יש פה את העניין של קרמה או whatever, אבל זה יחזור אליכם. גם אם פיטרתם עובד, תעשו את זה בצורה הכי חכמה שאפשר. גם אם לא מגיע לו, גם אם זה לא צודק, תיקחו אותו לשיחה. עוד פעם, לא מדבר על מצב שמישהו חתר תחתיכם, גנב או לא יודע מה. תיקחו, תסבירו לו, בטח לא ליד אנשים, בצורה הכי הומנית שאפשרית. תנסו לעזור לו בהמשך הדרך, אולי להמליץ למקומות אחרים, להראות לו נתיב שיותר מתאים לו, אולי לשלם לו תקופה ארוכה גם כשהוא כבר סיים את מקום העבודה. תעשו את הדברים האלה. אני אומר לכם, זה חכם. יש כאלה שהם פשוט, יש להם יכולת לא לסגור דברים כמו שצריך. אתם מכירים את האלה הסדרתיים שעוזבים מקומות עבודה? תמיד זה במלחמות, תמיד זה אפילו בתביעות. תנסו להיות כאלה שסוגרים דברים יפה אחריהם. כהרגל, אתם לא צריכים הרבה אויבים. ממילא, ככל שנצליח יותר, יהיו כאלה שיחפשו לפגוע בנו. זה בסדר, זה טבעי. המנטור שלי לימד אותי והוא אמר לי, גיא, עם בן אדם שאין לו שונאים, אם אין לך שונאים, you are nobody. אני זוכר את זה כל כך חזק. ואז אני כל פעם שצובר יותר ויותר. אגב, מבלי שחלקם עשיתי משהו, אני מבין שאני כנראה יותר משמעותי בסביבות שאני מעורב או פעיל בהם. אז זה חלק מההתנהגות. עוד דבר, אל תמשכו אש, אל תהיו יהירים. יש כאלה שהם קצת טובים בתחום מסוים, במיוחד בתחום הפיננסי, אז הם כבר יהירים, כאילו אני לא יודע מה, כאילו הם חכמים גדולים בתחומים אחרים. אל תעשו את זה. יש כאלה גרועים מזה, הם לא טובים בתחום הפיננסי, אבל הם כבר קונים לעצמם כל מיני דברים יקרים, מבלי שיש להם אפילו כיסוי לזה, ומתנהלים כאילו הם איזה חכמים גדולים. זה מושך אש, זה לא טוב, זה פוגע, זה אפרופו לשמור על הנכסים, אז זה בדיוק הנקודה. תתנהלו נכון. אני חושב שאולי אפשר היה לפתוח בדברים האלה. קודם כל תתנהלו נכון, תהיו אנשים טובים, תתנהגו בצורה מוסרית וטובה עם כל מי שסביבכם. אל תצברו אויבים, בטח אל תגרמו לזה שיהיו לכם הרבה אויבים או אנשים שיחפשו אתכם, ובטח ובטח בתוך התא המשפחתי שלכם. אז אלה הדברים, זה תחת הסרטון של איך לשמור על הכסף. אפשר לדבר עוד הרבה, אני מדבר איתכם עכשיו ובראש עולים לי, עולות לי כל כך הרבה מחשבות איך אפשר יותר לרדת, יותר ויותר לרדת לפרטים, אבל זה כנראה כבר יהיה מוגזם מדי. זה משהו שאנחנו, אתם תלמדו עם המסע שלכם, כמו שאני לומד את הדברים האלה במסע שלי, חלק על ידי זה שאני פשוט נחווה. אז אני מקווה שחסכתי לכם חלק מהקביעות שאני עברתי. עוד פעם, אם אהבתם, לייק, תגובות למטה, תראו שאתם עוקבים אחריי באינסטגרם, גיא מנדלסון, יש לכם פה את השם, גיא מנדלסון, אז תעקבו אחריי באינסטגרם, תהיו בקבוצת עושר כלכלי, עושר באלף, בפייסבוק, ותמצאו גם כן ברשימת התפוצה, כל הכישורים למטה.